שאלו אותי פה כמה וכמה מהחבורה, האם הם יכולים, יש חבר'ה אמרו שנשאר להם הרבה חמץ בחדרים, האם הם יכולים למכור את החמץ שנשאר להם בחדרים? אז אמרתי, אני אתן לכם קצת איזה שיעור קצר על כל נושא מכירת החמץ, אני אגיד עכשיו בכמה דקות, אני מדבר על נושא מכירת החמץ, מתי הוא מותר, איך הוא מותר, מתי משתמשים בו. קודם כל צריך לדעת שלפני באזור 300 שנה, הרבה מאוד יהודים, 300-400 שנה, אני לא יודע בדיוק מתי זה היה, אבל הרבה מאוד יהודים התפרנסו ממכירת יש. מה זה יש? יודעים מה זה יש? מה? זה יין, יין שחר, כן, זה בירות, זה וויסקי. הרבה מאוד יהודים זה היה הפרנסה שלהם. הגיעו לפסח, באו ושאלו את הרבנים, רבותינו, אם אני עכשיו הולך לשפוך את כל היין הזה, הלכה לי כל הפרנסה. אין, אני לא יכול, אין שום סיכוי שאני אצליח לשרוד אחרי זה, כי הלכה לי, ממש כל הנכסים שלי הלכו. כל הנכסים שלהם היו חמץ. מה עושים בסיטואציה כזאת? ישבו הרבנים וחשבו, והגיעו לדרך שהיא נקראת הערמה, אבל דרך שהיא מותרת על פי ההלכה. כמו שהירקות שאנחנו אוכלים היום בחדר אוכל, הם מאיתר המחירה, מוכרים את הקרקע לגויים, ואז בעצם פתרנו את בעיית השמיטה. אותו דבר, מוכרים את החמץ לגויים, וכך פתרנו את בעיית החמץ, כי אין לגוי אין בעיה שיהיה לו חמץ בפסח. בסדר? ישבו חכמי הדור ההוא, הגו את הרעיון הזה, ומזה נכנס לעולם היתר של מכירת החמץ, שבעצם זה בא ואומר, החמץ שלי עבר לידי גוי למהלך כל הפסח, ורק אחרי פסח הוא חוזר אליי, וממילא זה לא חמץ שעבר עליו הפסח. בסדר? כשתקנו את התקנה הזאת, האם התירו את זה לכל אדם? כל אדם יכול למכור חמץ בכל סיטואציה? או באיזה סיטואציה התירו למכור את זה? מה? שיש הפסד מרובה. בדיוק, שיש הפסד מרובה. למי יש הפסד מרובה? לחברת אוסם, היום חברת אוסם, אם היא תצטרך עכשיו לשרוף את כל הוואפלים והביסלי וזה, החברה תקרוס, תפשוט את הרגל. בסדר, ולכן, ודאי שחברת אוסם יכולה למכור. חברת אלית, חברת שטראוס, מכינת עוצם. מכינת עוצם שיש לה מלא פסטות, מלא פתיתים, מלא דברים שנשארו. בסדר, אתה אף פעם לא יכול לחשב בדיוק שיגמר בפסח. יכולה למכור את החמץ? יכולה, זה הפסד מרובה, לא צריך שנקרוס ונפשוט את הרגל. זה הפסד מרובה, יכולים למכור את החמץ. ולכן, היתר מכירת החמץ הוא בהפסד מרובה. מהי הגדרת הפסד מרובה? זה מאוד מאוד משתנה לפי בני אדם. יש אנשים שהפסד מרובה בשבילהם זה 100 שקלים. יש כאלה שהפסד מרובה בשבילהם זה 7,000 שקלים, ולכן באמת זה מאוד מאוד משתנה. באופן כללי, בבית הפרטי, עדיף מאוד מאוד לא להגיע למכירת חמץ. לפני שנתיים, כשהתחילה הקורונה, היה מציאות שאנשים היו בטוחים שהולך להיות פה מצור, לא תגיע סחורה לארץ, אנשים קנו הרבה מאוד פסטות והרבה מאוד חמצים, אתם זוכרים, זה היה בדיוק אחרי פורים, אנשים קנו הרבה מאוד חמץ, ואז התירו לכולם לסמוך על מכירת החמץ, גם על החמץ הפרטי שבבית. אבל בדרך כלל באופן כללי, אנחנו לא מוכרים חמץ גמור, אלא אם כן יש הפסד מרובה. מה עושים הספרדים שיש להם את המופלטה במוצאי החג? מה עושים? מה מוכרים? קמח. קמח הוא לא חמץ גמור. הוא לא חמץ גמור, ולכן בקמח גם אם אין הפסד מרובה, אפשר למכור חמץ, אפשר למכור אותו, כי זה לא חמץ גמור. אמנם הרבה מהקמחים כן נוגעים במים, אבל קמח אפשר למכור, אבל צריך מאוד מאוד להיזהר, חברים. השנה אין לנו את הבעיה הזאת. השנה אין לנו את הבעיה הזאת, כי השנה יש לנו שבת אחרי זה. אבל בשנה רגילה צריך מאוד להיזהר שמתחילים להכין את המופלטות רק שעה, שעה וחצי אחרי צאת החג. כי רק אז החמץ יוצא כבר מרשות הגוי וחוזר לישראל. הרי מה עושים? אנחנו מוכרים, תחשבו שהגוי הוא מאבו גוש, יש תמיד גוי מאבו גוש, שמצטלם עם שר האוצר עם איזה שטר של 20 מיליון שקל. הוא משלם 20 מיליון שקל, וממש משלם 20 מיליון שקל, קונה את כל החמץ של מדינת ישראל, וכל הפסח זה החמץ שלו. תיאורטית, אחרי פסח הוא יכול לבוא ולהגיד, אני הבעלים של אוסם, אני הבעלים של שטראוס, אני הבעלים של אלית, הוא יכול להגיד את זה. מה? אבל, אנחנו מוכרים בן אדם שיודעים שאחרי פסח הוא לא יעשה לנו בעיות ויחזיר לנו את החמץ. אבל חייבים שיעבור לפחות שעה שקונים ממנו בחזרה את כל החמץ, שקונים ממנו בחזרה, כן, קונים ממנו בחזרה, משלמים לו חזרה את ה-20 מיליון וקונים בחזרה את כל החמץ. בסדר, ולכן אי אפשר במהלך החג להשתמש בקמח, אלא חייבים אחרי החג. לגבי חמץ פרטי שנשאר לבן אדם, אני אומר את זה גם נפקא מינה לכל אחד ואחד פה. אם נשאר לכם הרבה, התייעצתי על זה גם עם הרב ישראל ויינגוט. אם נשאר לבן אדם הרבה חמץ בחדר, או לאדם יש חלבון, יש לכם חלבון שיש בו איזה ספק, לא, יש בו ספק חמץ בחלבון, לא, יש פה חבר'ה שיש להם חלבונים. אז אומרים שיש בזה ספק חמץ, אפשר, אם זה דבר שהוא ספק, שהוא כמו חלבון, אין שום בעיה למכור אותו. חמץ גמור, אני אומר, עדיף לזה, תביאו פה, אם נשאר לכם קצת ביסלי ווואפלים, תביאו פה לכניסה לבית מדרש, תאמינו לי, מהר מאוד זה ייגמר. אבל לא יודע אם אדם הביא פה איזה מערום של פסטות להכין לכל השנה ונשאר לו, ובאמת הוא לא רוצה לזרוק, יכול להשאיר את זה נעול בארון, ובלבד שהוא שולח הודעה לרב ישראל ויינגוט, הרב ישראל ויינגוט, אתה, שהוא אחראי על הכשרות של המכינה, אני ממנה אותך למכור את החמץ שלי שנמצא בחדר. בסדר, זה אפשרי, אני מציע שכל אחד שיש לו ספק בדבר שיבוא וישאל אותי, האם זה נחשב הפסד מרובה או לא נחשב הפסד מרובה. לכתחילה, עדיף, בסדר, ירין אמר לי שהוא יעשה איזה, ככה, בכלל המחזור, יעשה איזה, יודיע את זה לכולם. מי שרוצה ונשאר לו הרבה חמץ, יכול להשאיר אותו בארון הפרטי שלו, ולמנות הרב ישראל כמוכר. הרב ישראל מוכר את כל החמץ של המכינה, הוא מוכר את החמץ של שנשאר בחדר אוכל, הוא מוכר, אבל כדי שהוא יהיה שליח שלך, אתה צריך למנות אותו לשליח למכור לך את החמץ. בסדר? אבל שוב פעם, אני אומר, עדיף לכתחילה להימנע מלהשתמש ביתר הזה, גם בבית שלכם. בבית שלכם, אם נשאר הרבה חמץ, אפשר לסמוך על זה, אפשר לסמוך על זה, אבל ובלבד שזה יהיה נעול בארון במהלך כל החג, שחלילה וחס לא בטעות מישהו יפתח את זה. ואז אפשר לסמוך ולמכור גם חמץ גמור, למרות שאני אומר חמץ גמור, לכתחילה עדיף לא לסמוך על היתר של מכירת חמץ, מכיוון שזה באמת נתקן לחברות, לאנשים, למקומות שבאמת מפסידים הרבה. אבל אם אתה מרגיש שבאמת עכשיו זה יהיה לו הפסד מאוד גדול, אמרתי לכם, לא אמרתי לכם, אבל הרב קובי היה לו פעם, אולי תזמו את הדבר הזה, הרב קובי פה ביישוב, לפני כמה שנים, כשהוא היה פה, הוא היה חי על ועדת חסד ביישוב, הוא עשה דבר מאוד מאוד יפה. הוא שלח את הילדים שלו, עברו פה בכל הבתים שביישוב, אספו את כל החמץ שנשאר לאנשים, את הפסטות, את הביסלי, את השקדי מרק, ועשו מחירה מרוכזת של הכל, ואחרי פסח חילקו את זה למשפחות נזקקות. זה רעיון יפה מאוד, שהוא, אפשר לעשות אותו, אולי אפשר גם במכינה, אפשר לעשות אותו, לאסוף את כל הזה, לעשות את זה מחירה, ואחרי זה להביא את זה למשפחות נזקקות. זה רעיון מאוד, מאוד יפה ומאוד מבורך, והוא ודאי וודאי שהוא מותר על פי ההלכה, כי באמת הם אספו פה כמויות, היה להם איזה חדר שלם מלא מלא בחמצים. אתם חושבים, כל אחד נשאר לו איזה, יש פה 140 משפחות, כל אחד נשאר לו איזה 10 חבילות פסטה וזה, חדר שלם מלא באיזה, מכרו הכל, ואחרי פסח חילקו את זה למשפחות נזקקות. כן. כי יש לך פה כמות עצומה של חמץ, אספת מכל היישוב, עכשיו יש לך פה אלפי שקלים יש לך. זה הפסד מרובה, ואתה מוכר את זה, ואחרי הפסח זה לצורך העניים שהשתמשו בזה. בסדר, אז אני חוזר רק לגבי החמצים שנשארו לכם בחדרים, לכתחילה עדיף להוציא אותם לפני הבדיקה. מי שמרגיש שזה ממש הפסד גדול, צריך, יכול להשתמש ביתר מכירת החמץ, אבל למנות את הרב ישראל ויינגוט שיהיה מוכר החמץ שלו. בסדר, שאלות? ברור הכל.